חז"ל אמרו שאין קוראים אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק ויעקב. אב זה שורש, כמו איבי הנחל. איבי הנחל זה גזעים שצומחים, גזעים של עצים שצומחים ליד המים. בארמית קוראים לעץ איבה. הנה איבי איבה, ניזל בן ארגה. איבה זה עץ, איבי הנחל. אבות, יש שלוש גזעים שהם בעצם גזע אחד, יש שלוש שלבים בגזע אחד שכל עם ישראל יונק מהגזעים האלה. לכל אחד מאיתנו יש אברהם בתוכו, ויש יצחק בתוכו, ויש יעקב בתוכו. לא חייב להיות שבכל אחד מאיתנו יש ראובן בתוכו. יש כאלה שיש בהם ראובן, יש כאלה שיש בהם שמעון, יש כאלה שיש בהם לוי, יש כאלה שיש בהם כמה, או אפילו את כולם, אבל זה לא חייב להיות. מה שכן חייב להיות, שאצל כל יהודי יהיה גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב. ולכן מדברים הרבה על האבות. אם למשל אברהם היה לו, קודם קראו לו אברהם ואחרי זה אברהם, יעקב קראו לו בהתחלה רק יעקב, ואחרי זה קראו לו גם יעקב וגם ישראל. אז יש את זה אצל כל יהודי. כשיעקב זכה לבכורה, עדיין לא קראו לו ישראל. ידו אוחזת בעקב עשיו, הוא עדיין דשדש בעקביים. הוא היה צריך לעקוב. לעקוב זה ללכת, להתגנב אחרי מישהו ולעקוב אחריו. אבל יחסית ל... עשיו הוא היה הבכור, הוא היה מדרגה עליונה. זה כמו שאומרים בעולמות, שהתחתית של העולם העליון הוא הרבה יותר גבוה מהעליונו של העולם התחתון. זה ברור. אז יעקב, בתחילת התורה למדנו על יעקב שהוא מסמל, בגלל שהוא הבכור, הוא קיבל את הברכה, בכורה וברכה זה אותם אותיות בעצם. הוא קיבל את הבכורה, אז הוא נתברך בברכת השכל. רואים שיעקב, מכל הברכות שהוא קיבל, הוא לא... זאת אומרת, מי שעשה את הקריירה היה עשיו. עשיו מיד פנה לדרכו ובנה אימפריה שם, ובניו לא השתעבדו במצרים, והוא לא היה נבנד. הוא ישב כל הזמן פה, ויעקב היה נב הנעד ורימו אותו, האישה הזאת שאותה הוא חפץ בתחילה מתה בלידתה. כל ההיסטוריה שלו הייתה, והבן שלו נגנב לו והוא חשב שהוא נטרף, לא היה לו טוב בגשמיות. ואפילו כשקברו את יצחק, לא כתוב כמו אצל... אצל אברהם כתוב שקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. ואצל יצחק לא כתוב יעקב ועשיו בניו, אלא עשיו ויעקב בניו. זאת אומרת, אפילו את ההכרה הפורמלית בבכורה הוא לא קיבל. הוא לא קיבל כלום. כל העסק שעשה עם הבכורה, באופן אישי הוא לא קיבל כלום, הוא קיבל ברכה. הוא קיבל ברכה, והברכה הזאת מתקיימת לאורך כל הדורות. בזכות הברכה הזאת שרדנו גלות כזאת. ומה זה הברכה הזאת? הברכה הזאת זה ברכת השכל. זה גם ביטוי מלכותי מהר"ן, ברכת השכל. זאת אומרת, זה ברכת הדעת. השם יתברך נתן ליעקב דעת שונה. וכמו שהיה תמיד בפי העם, היו אומרים שיעקב ועשיו חלקו ביניהם את העולמות. עשיו קיבל לחלקו את העולם הזה ויעקב קיבל את העולם הבא. זה כתוב באיזה מקום? אבל ככה אמרו תמיד, זה פתגם ישן. חלקו ביניהם את העולם. זה לא אומר שליעקב אין חלק בעולם הזה. הרי בסוף כשתתגלה מלכות השם, אז נערו אליו כל גויים וכולם יקבלו את העובדה שיעקב זה העם הנבחר. אבל בינתיים, אז זה לא העולם הבא, גן עדן, זה העולם הבא. זה העולם שיבוא. בינתיים יעקב, לא רואים שיעקב נבחר. עיקר המעלה זה בדעת, לא בשטח, לא בגשמיות. אז זה אופן אחד שיעקב נקרא בכור, והוא נקרא על שם השכל. זה היה כתוב בתחילת התורה, בקטע של זה מבחינת יעקב, כי יעקב זכה לבכורה, ועל זה רבנו מביא שהשכל הוא מאיר כמו השמש וכל זה. זה מה שלמדנו בהתחלה. עכשיו רבנו מביא עוד פעם את יעקב, ועכשיו הוא כבר מדבר עליו יותר קרוב לזמן שנתנו לו את השם ישראל. הוא כבר חזר מחרן עם 11 שבטים, בנימין עוד לא נולד, ואז הוא שולח לומר, הוא אומר לעשיו, כשעשיו מסרב לקבל את המתנה שלו, אז הוא אומר לעשיו, כי חנה לי אלוקים וכי יש לי קול. לפני זה רבנו מסביר שאכן נוצר מחיבור של החוכמה והמלכות. שיעקב, בתחילה מוזכר לנו על יעקב רק הביטוי של הבכורה, יעקב זה השכל. החיבור עם המלכות לא מוזכר אצל יעקב. רק אחר כך כתוב, מלכים ושמתיך לגויים ומלכים חלציך יצאו. זה מוזכר אחר כך. זה מתי שהזכירו לו, החליפו לו, לא החליפו לו. אמרו לו שיקראו לו ישראל. האמת שהמלאך כבר הספיק לומר, שרו של עשיו, הספיק לומר ליעקב, לא יעקב יאמר כי יקרא שמך, כי עם ישראל, עוד לפני שהוא אמר כי חנני אלוקים, זה היה בדרך. אבל כמובן שהמלאך לא החליף לו את השם, והפשט. המלאך רק אמר לו שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף לך שם. הוא ניבא לו שעוד יגיע יום שיקראו לך ישראל. אבל הישראל כבר היה באוויר. וישראל זה שם הרבה יותר גבוה מה שיעקב. יעקב, במילה ישראל יש ראש, במילה יעקב יש עקב. וגם לעקוב זה להתגנב. זה לבוא כאילו רשי אומר, בעקבה ובמרמה. ולעומת זאת, ישראל, מה המשמעות הפשוטה של המילה ישראל? בן גוריון, כשקרא למדינה ישראל, אני לא חושב שהוא חשב על זה. זה מקום שבו האלוקים שורר, האלוקים הוא המושל, ולא אף אחד אחר. ודאי שזה, את זה לא רואים ברחוב, זה ודאי על שם החוכמה נאמר, זה ברכת השכל. יעקב זה היהודי איך שהוא שורד בדרכים, והוא מהלך בצידי דרכים, הוא לא רוצה שיראו אותו, הוא רוצה שיפסיקו לשים לב אליו, אז ככה הוא ישרוד יותר לבטח, הוא ילך את דרכו. ואנחנו רואים שהפסוק חוזר וקורא ליעקב ישראל ולישראל יעקב, וזה נמצא ברוטציה כל פעם. ואלוקים מתגלה לישראל ואומר לו בחלום הלילה, יעקב יעקב. יש פסוק כזה. והגמרא אומרת שמי שקורא לאברהם אברהם, אז זה דבר לא, זה הנהגה לא ראויה. אבל מי שקורא לישראל יעקב, זה בסדר גמור. כי הפסוק מחזיר אותו וממשיך לקרוא לו יעקב גם אחר כך. זאת אומרת שבתוך האישיות של יעקב אבינו, יש שתי דרגות. יש את הדרגה של המוחין דקטנות ושל העקב, ושעבודת השם משם זה קבלת עול מלכות שמיים, כי נמצאים בחושך ולא רואים ולא שומעים, ורק זה מה שאנחנו רואים כשהעורף הוא בתור מעלה. יש גם פירוש כזה שעם כשהעורף הוא זה מעלה גדולה, כי עם כשהעורף הוא וסלחת כתוב. זה עניין אחד. ויש את המעלה של ישראל, ששם רואים, קודם כל נמצאים פנים אל פנים מול השם ישר אל, ותכף נדבר יותר מה זה שתי העבודות האלה. זה שתי נקודות בנפש שצריך לחבר אותן. וכשמחברים אותן, יש לאדם חן. ויש לעבודת השם חן. זה חיבור של החוכמה והמלכות. כי המדרגה הנמוכה יותר היא מסומלת בנון, המלכות. לפני שמש, ינון שמו, אחד מהכינויים של מלכות. של התנוססות של מלכות, של פריחה של מלכות, זה ינון. והענון, המלכות הזאת, צריכה לשקף אך ורק את החוכמה. עכשיו, לפני שנמשיך, כל מה שדיברנו עכשיו זה ראשי פרטים, זה לא מובן, אבל לפני זה רק מילה אחת בסוגריים. תחשבו על ראי, פעם דיברנו על זה לפני, אולי, לא יודע, כמה שנים השארו פה. בהתחלה. ראי שמורכב על ציר, אז דיברנו את אותו דבר בעניין אחר, בעניין הבחירה האנושית, זה שייך לסוגיה אחרת. ראי שמורכב על ציר, כמו דלת. רק זה דלת שיכולה לעשות 160 מעלות. הציר באמצע, ואני יכול כל פעם לסגור חצי אחר של החלל. אני יכול לעשות איתו סיבובים. לאן שאני מפנה אותו, זה משהו משקף. אם אני מפנה אותו, זה הרי בדלת, אם אני מפנה אותו לפנים הבית, משתקפים כל הדברים שנמצאים בתוך הבית. ואז לכיוון הרחוב עומד משהו שהוא לא משקף, שהוא לא ראי. אבל אם אני סובב אותו, השתקפו פה כל הדברים שברחוב, הבית לא השתקף בו. זה גם חלק, גם זה נאמר על הבחירה האנושית. הבחירה האנושית שהמקור שלה זה בדעת. והכוח לבחור נכון זה ביחידה שבנפש. אבל הטכני, הביצוע הטכני של הבחירה זה במקום של המלכות. שם יש הבן אדם הוא מלך על ההתנהגות שלו. במחשבה, בדיבור, במעשה. שם הוא יכול לשקף או את הפנים או את החוץ. כאילו, לאן אני מפנה את המצלמה? את מה אני הולך לצלם? אם אני משקף את הפנים, אז אני מקבל את החוכמה משתקפת בתוך המלכות, ואז כשהמלכות מסתובבת החוצה, זה הפלא הגדול, זה לא דומה לראי. אם שיקפתי שם את החוכמה, זה ראי פלא. אם החוכמה נכנסה שם, עכשיו זה כמו מצלמה, אני סובב אותה החוצה, כל מי שהולך בחוץ יראה את מה שיש בפנים. אבל מה יהיה אם להפך? אם אני מסובב אותה החוצה ואני נותן לכל מה שבחוץ להיכנס, ואחר כך אני מסובב אותה פנימה, אז בפנים, בתוך המוח, הרקדו לי כל הדברים שאני מסובבים בחוץ. וזה אוי ואבוי. זה ברור, אני חושב שלא צריך להוסיף שום דבר על זה, זה ברור לגמרי. וזה הבחירה שלנו. את מה אנחנו רוצים לשקף בפתח. ככה הזוהר הקדוש אומר שהמלכות זה הפתח. הפתח של הנפש, הפתח של העולמות. המלכות תמיד נמצאת בפתח. זה כמו הדיבור. הדיבור זה התקשורת. אז תלוי איזה רשמים אנחנו קולטים עם המלכות, ואת מה אנחנו מקרינים. וזהו, ועכשיו הסדר של האדם צריך להיות מבפנים החוצה, לא מבחוץ פנימה. זה ברור לגמרי. אם זה מבחוץ פנימה, זה כמו אחד ש... איך היו אומרים שם? כל מה שלא צריך להיכנס, נכנס הביתה. זה לא דרך לחיות ככה. עכשיו בוא נראה את זה לאט לאט. נראה איך באמת בחיים שלנו אנחנו יכולים לחבר את בתוך הנפש, שהוא קורא לה עוד פעם יעקב, איך לחבר את החוכמה עם המלכות. יש בזה כמה אופנים, חלק מהדברים הזכרנו, זוכרים משבוע שעבר, דיברנו על זה בכמה אופנים. דיברנו אופן פשוט אחד שזה כמו ללמוד ולהתפלל לחוכמה ומלכות, ודיברנו עוד אופן, מה דיברנו עוד אופן, מי זוכר?
תפילה ותורה. תורה
ותפילה. כן, זה האופן השני, זה כרגע אמרתי, חוץ מזה. עוד נקודה. אולי נחזור לזה עוד מעט. אם לא זוכרים, שבטח נחזור לזה. על כן יעקב, שהוא מבחינת השכל כנה, יעקב יחסית לעשיו, ודאי שהוא שכל. כי יעקב זכה לבכורה, לזכות לבכורה זה יחסית לעשיו. על כן זכה לכן. היות שהוא זכה לשכל, והוא שיקף עם המלכות שלו, וכל אחד יש מלכות. הוא שיקף את השכל, אז הוא זכה לחן. כמו שכתוב, כי חנני אלוקים. ועל כן ברך את השבטים בחן, כמו שכתוב, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. למרות שאת זה הוא אמר לעשיו, אבל בפנימיות הוא התכוון לברך את הילדים שלו. זה קורה הרבה, זה כתוב בשם רבי אלימלך מליז'נסק. הוא אומר שצדיקים, הרבה פעמים הם מדברים מפני אדם, אבל הם מכוונים שהדיבורים האלה יהיו תפילה לקדוש ברוך הוא. רק מולך עומד בן אדם, ואתה לא יכול להתעלם ממנו. אז אתה משלב את התפילה בתוך המילים של שאתה מדבר עם הבן אדם. ובנימין לא היה אז, בנימין נולד אחרי זה, ועל כן ברוך יוסף בחן. כמו שכתוב, אלוקים יוכנך בי, יוסף בירך אותו, יעקב כבר לא בירך אותו בחן, יוסף בירך אותו בחן. ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן, כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב. רואים על החלומות של יוסף, רואים מה היה לו בפנים. אצל יוסף זה השתקף בחלום, אבל בעצם הוא היה מלך, הוא היה מנהיג. הוא היה בחור של רחל. אם לבן לא היה מרמה את יעקב, אז יוסף היה בחור של כל 12 השבטים. זאת אומרת, בעצם הבחורה הייתה שלו, ובסוף, מי התחלק לשניים, מי קיבל שני שבטים? יוסף. זה היה עונש לראובן שחילל יצרי אביו, אבל בסוף זה פשוט היה כך. אז מצד אחד הוא באמת היה מלך. הוא היה מרומה מכולם. מצד שני, הוא לא היה מלך. בחלום הוא גם לא היה מלך. תחשבו רגע על החלום. מעלמים עלומים בתוך השדה, אני עובד ביחד עם כולם. אני לא יושב בצד ומחכה שכל הקושים יגמרו לעבוד. רק העלומה שלי, שלא ברצוני ולא לא ביקשתי אותה, היא פתאום נעמדה, והעלומות שלכם השתחוו אליה. הוא מסתכל על זה מהצד. אז יש כאן שתי נקודות יחד. הוא מלך והוא עין ואפס. ודווקא אחד כזה שהוא עין ואפס, הוא יכול להיות מלך אמיתי. זה ברור. וזה הגיע לו בחלום. כשזה מגיע בחלום, זה עד הסוף אמיתי. זה ברור. אז יוסף, הוא היה כלול מהנקודות האלה של יעקב, של החיבור של יעקב לישראל, יוסף היה כלול יותר מכל השבטים. אצל כל השבטים היה יהודה, היה מנהיג, היה מלך. נגיד, היו כאלה שהיו אנשי מלחמה, וככה צריך להיות. עם ישראל היה צריך את השבט של הלוחמים, ואת השבט של האיכרים, ואת השבט של הסוחרים, ואת השבט של יורדי הים. תסתכלו בברכות שיעקב בירך אותם. וביחד יש עם ישראל, זה מחויב המציאות. אבל שיהיה בנפש אחת את שתי הקצוות האלה ביחד, זה מראה על מדרגה מאוד גבוהה. זה לא, זאת אומרת, זה כבר תוצאה של שנים של טהרה וקדושה. ויכול להיות אפילו שהבן אדם לא מודע לזה. ואם זה לא יגיע לו בחלום, אז הוא בכלל לא ידע. יש לו ידעתי נפשי, לפעמים בן אדם לא יודע את ה... בעצם את ה... כל אחד מאיתנו, את המדרגות שלנו, יראו לנו רק אחרי 120 שנה. מה, אין שום עניין להראות לבן אדם בדיוק מה הוא צריך לדעת. הוא צריך להמשיך לעבוד, הוא לא משנה מה, לאן הוא הגיע. אבל פה הראו לו, וגם הוא קיבל גם דחף לספר את זה, שזה גם לא מובן. בן אדם פיקח, ילד פיקח במשפחה כזאת שהגדולים מקנים בו, לא מספר סיפורים כאלה. והוא כנראה, הוא הרגיש שהוא חייב, הוא לא יכול להסתיר את זה. שידעו ושירביצו לי, לא אכפת לי, אבל שידעו לפחות מה מסתובב לי במוח. לא שאני אשב בצד ואגחך עליהם, ואני אגיד כן, כן, בסוף אני אהיה המלך. ולמרות שזה סיכן אותו. הצירוף כזה של כל הדברים ביחד, לא מצינו. וזה בעצם, מה?
לא הבנתי למה הוא עושה
בחינת
עין גם.
למה דרוש לזה עין?
לא, למה אמרת שיוסף זה גם מלך וגם מות.
גם כלום, כי הוא, הוא בחלום שלו, הוא עובד ביחד עם כולם, הוא לא מתנשא, הוא לא... פשוט זה קורה, פתאום זה קורה. זה קורה, זה משתקף בעולם הדומם שמסביב. הוא מסתכל על זה כעל צופה. אחר כך, בחלום השני, אז הוא כבר לא חלק מכולם, הוא לבד, והשמש של הירח ו-11 כוכבים משתחווים לו. זה קורה בחלום השני. אבל בחלום הראשון הוא עובד ביחד עם כולם.
התחושה אצל יוסף, אני לא
מרגישה,
התחושה הזו שהוא מתנשא, זה גם התחושה של
האחים. נכון, הם פחדו ממנו. הם פחדו ממנו. זה לא, הוא לא התנשא, הם צילמו שהוא מתנשא. הם ראו עליו שהוא מתנשא. אני רואה מישהו חופר בור. יכול להיות שהוא הולך לשתול עץ, יכול להיות שהוא שם נדנדה לילד. איך אני יודע? אני לא יודע. אבל אם אני גר בעיר, אני אגיד שהוא שם נדנדה לילד. אם אני גר במושב, אני אגיד שהוא הולך לחפור עץ. לשתול עץ. זה איך שאני מסתכל. זה הכל. כי הוא היה עיקר תולדותיו. כי יעקב ויוסף כחד החשיבה. זה כמו מושג קבלי יותר. תכף נראה. ועל כן נאמר ביוסף, בחור שורו הדר לו, בחור הוא בחינת השכל, כנל, וזהו שורו לשון הסתכלות, כי צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר כנזכר לאל. וזהו הדר לו, תרגם אונקלוס זיו לי, לשון אור, כי השכל מאיר לו בכל דבר. אפילו במקום שהיה אופל וחושך, מאיר לו השכל, כשזוכה להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר, הוא מקרב אותו להשם יתברך. זה נקודה שלא הייתה כתובה קודם. גם קודם כתוב שצריך להסתכל על השכל שבכל דבר, אבל לא כתוב שאם מתרגלים להסתכל על השכל שבכל דבר, אז השכל מאיר לו אפילו במקום אופל וחושך. חושך, בחושך זה חושך. כשיש חושך, כאילו לקחו לנו את השכל, אפשר להתחזק עם מסורות נפש, אבל לא עם שכל. וכאן הוא אומר עוד נקודה. הנקודה הזאת באה דווקא אחרי שהוא אמר שצריך לחבר את החטא עם הנון, את השכל עם המלכות. בשביל להבין את זה, צריך להבין מה זה אומר. אחד מהביטויים של העבודה הזאת, של חיבור השכל, המוח, החוכמה עם המלכות, אחד מהביטויים האלה מתחיל בכלל מהמלכות, לא מהחוכמה. אחד מהביטויים לדבר הזה זה ההתבודדות. כשבן אדם יוצא להתבודד, או שהוא נכנס להתבודד, זה לא משנה בכלל. בן אדם הולך להתבודד, שמעתם פעם ששואלים אנשים, מה הם עושים שם בהתבודדות? מה עושים שם? מה עושים? אחד רוצה להתבודד, הוא בא ושואל, מה עושים? מה עושים שם? מה עושים? היה גדליה, אבל גדליה קיני, היה אחד, היה אחד מגדולי העולם, היה מדי גדול מאוד. הוא אמר פעם שבהתבודדות מספרים לקדוש ברוך הוא כל מה שמסובב בראש. הוא הביא דוגמה מאוד מאוד קיצונית. הוא אמר, אני רוצה להתבודד. רבנו אמר שצריך להתבודד שעה. ואני אין לי סבלנות, ונמאס לי. אני מחכה שהשעה תעבור. אז אני יושב, אני מספר לקדוש ברוך הוא כמה רע לי שאני צריך להתבודד עכשיו, אני מחכה שהשעה תעבור. כן? ככה. ממש ככה. בקיצר, כל מה שמסתובב אצלי עכשיו, הטוב והרע והיפה והמכוער, לא משנה מה, אני מדבר לפני השם. אני מכניס את זה במילים, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות כתיבה, אבל בכתיבה אנחנו מוגבלים בדרך כלל. תמיד יש איזה פחד תת-הכרתי שמישהו ימצא את מה שאנחנו מה שאנחנו תוכנים. אז בכתיבה אנחנו חסומים. אלא אם כן יש לנו קופסי גפרורים בכיס, אז זה גם לא תמיד בטוח שאנחנו נזכה לשרוף את זה מיד. ובמחשבה הרבה פעמים הריכוז בורח לנו. אבל דיבור זה משהו מצד אחד, עוד רגע זה ייעלם, אף אחד לא ישמע את זה. מצד שני, זה מחזיק קצת את המחשבה על המים, לא נרדמים כל כך מים. ובן אדם מחבר את כל המציאות שלו, הוא שם את הדברים הכי הכי הכי, מה שלא יכול לדבר עם אף אחד, מה שהוא בקושי בקושי יכול לדבר עם עצמו, הוא לוחש אותם לאוזן של הקדוש ברוך הוא. הוא לוחש לו באוזן, ככה, ממש ככה, שאף אחד לא ישמע. איך כתוב שם על מנשה מלך יהודה, השם חתר בחתירה מתחת כיסא הכבוד, וקיבל את התשובה שלו. אני כאילו שבאים במחתרת, נכנסים ישר לארמון מהבלטה, מוצאים את הראש ולוחשים ישר למלך. בלי שינגינלים, בלי, איך קוראים לזה, שרי טקס, בלי כל הדברים. עכשיו פה יש עניין גדול של חיבור של כל הנפש. זה עבודה של חיבור נפלא של כל הנפש. והנקודה הכי גבוהה שיש בנפש זה הנוכחות האלוקית. אין משהו יותר גבוה. אצל כל אדם, בפרט אצל יהודים. ואצל כל אדם הנוכחות האלוקית זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. אם אנחנו שמים על השולחן, כמו שאומרים, את הכל, אנחנו יוצרים חיבור, קודם כל, מתגלה אמת. לאמת יש חן, לשקר אין חן. כשאנחנו אומרים שקר החן והבל היופי, לא מתכוונים שחן זה שקר. מתכוונים לומר שיש דבר כזה של חן, היום קוראים לזה להתחנחן. זה מין, זה כאילו להיות, ליצור מין, לא יודע איך להגיד, עטיפה כזאת יפה. זה שקר החן. אבל אמת תמיד יש בחן. למה לילד קטן יש חן? הרבי מפיאסצנה אומר את זה. למה ילד קטן הוא מלא חן? למה? כי הוא אמיתי. כשהוא לומד לשקר הוא מאבד את החן. עכשיו אם אנחנו שמים בצד את השקר, יש, אם בן אדם לא מגיע לזה, הוא משקר גם את השם תוך כדי התבודדות. אנחנו כל כך רגילים לשקר, אנחנו מסבירים לו ומנסים לשכנע אותו, אנחנו משקרים אותו כל הזמן. אם בן אדם מתיישב בצורה כזאת, כאילו, עכשיו, אין, די, גמרנו. הכל, כל מה שאני יודע, בצורה כזאת הוא בונה איזה נקודת כובד אמיתית, שאי אפשר לוותר עליה, זאת אומרת, הוא... אחר כך, אפילו אם הוא יגיד שהכל נהיה בדברו, הוא כבר מרגיש שהוא מדבר עם חבר טוב, עם חבר אמיתי, עם הקשר הכי עמוק שיכול להיות. הוא בונה קשר חדש. ויכול להיות שזה הפעם הראשונה בחיים שלנו שנרגיש איזושהי נוכחות אמיתית של האלוקים. יותר אפילו מה שבתפילת נעילה כשצועקים שמע ישראל והשם הוא האלוקים. למרות שאז אנחנו עם התלהבות גדולה, ופה זה בלי התלהבות בכלל. ובלי התלהבות, ובלי קרניים, ובלי כלום, אבל זה אמיתי. איך אומרים, עדיף פרוטה אמיתית מאשר מיליון מזויף. זה הדוגמה של יוסף, זה הדוגמה של יעקב, זה הדוגמה של החיבור. ואז אפילו במקום חושך זה מאיר לו. זאת אומרת, לאט לאט משתנה כל הבן אדם, אחרי זה הרי הוא גומר את ההתבודדות, והוא חוזר לשוק, ועוד פעם הוא פוגש את הבן אדם שהוא לא סובל אותו, וכל כך יצא בזה, כולנו מכירים את זה. אבל אחרי כמה פעמים כאלה, היות שגם על הבן אדם שהוא לא סובל, הוא דיבר בהתבודדות. זה ברור, הוא דיבר את הכל, אז עכשיו לאט לאט החושך הזה מתחיל להתבהר. כי נוצרה זיקה אמיתית, כן.
לדבר לשון הרע?
לא, אני לא מדבר עליו לשון הרע, אני מדבר על עצמי לשון הרע. אני אומר, אני לא יודע מה קורה לי, אני לא יכול לסבול אותו. לא, אני לא מספר להשם מה הוא עשה, השם יודע מה הוא עשה. גם על עצמי נסור לדבר לשון הרע, אני לא מצליח. החפץ חיים אמר שהוא למד פעם בדרך קשה שאסור לדבר על עצמו, אסור לדבר על לשון הרע על אף אחד, גם לא על עצמו. היה סיפור, היה בדרך, מישהו שאל אותו משהו על החפץ חיים, אז הוא אמר, עושים לי יותר רעש משהו באמת. אז הוא חטף סתירה. לא הכירו אותו, והיה דומי, זה שאל אותו, לא יודע איזה החפץ חיים. חטף סתירה, אחר כך הוא אמר, למדתי שגם על עצמי אסור לדבר על השם. לא מדובר, אבל מדובר, זה כמו שאומרים, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. זה לא שאני רע או טוב, זה הקריטוריונים האלה, זה כשאנחנו עדיין ממשיכים לקטלג ולדבר עם שכל וזה. אחרי שאנחנו מדברים את מה שכואב לנו, לא עולים מילים כאלה שצודק, לא צודק, רע, טוב וכל זה. ו... עכשיו, זה לא קשה. כשחושבים שצריך לעשות משהו מיוחד, צריך לבקש, בוא, צריך כאילו לבוא עם רשימת קניות ולהפוך את העולם ולחזור בתשובה שלמה ביום אחד, זה באמת מאוד קשה. אבל אם מדובר, מה זה משנה? בכלל לא חשוב. כל יום איך שאתה קם בבוקר, על איזה צד שאתה קם, שפוך את נפשך לפני השם, כפי שזה. זה תמיד אפשר. והמוחין בקטנות הכי. ולכן, עם זה אפשר לתקן את המוחין בקטנות. ואז המוחין, מה שקורה, שהמלכות היא כבר לא יותר, היא לא מקרינה יותר את החוץ פנימה, אלא שמקרינה את הפנים החוצה. אם תרצו, אז זה עוד פירוש בסיפור של אבדת בת מלך, שבסוף הבת מלך נמצאת בהר של זהב, מיוצר של מרגליות, ולא כתוב בסיפור שזה מקום לא טוב, זה כתוב על המקום הראשון שהיא הייתה. על המקום הזה לא כתוב שום דבר, המפרשים של הסיפורים העשיות עומדים, זה מרמז על בית המקדש, בית המקדש זה דעת, ושם נמצאת הבת של המלך, ואף על פי כן, השני למלכות נשלח כדי להוציא אותה משם. כשלמדנו את זה, למדנו על זה שהוא נשלח להוציא אותה לאור. זה ברור שהיא תשקף את עצמה החוצה, שלא כל האלוקות יישאר בבית המקדש והכל יישאר ככה. אז העבודה הזאת של ההתבודדות היא בסוף מחברת את הרובד הנמוך שלנו, שהיא כמה שהוא נמוך אבל שהוא יהיה יהודי, ושדרכו הנקודה הפנימית, הנקודה של העמידה מול השם תשתקף החוצה. לא שכל הסיפורים האלה יבלבלו את הנקודה הפנימית. דבר שקצת קשה להסביר אותו, אבל עם קצת ניסיון אפשר להרגיש את זה. לא צריך שום תנאים מוקדמים לזה. אפשר להיות מבואסים עד הסוף ומצוברחים עד הסוף, להפך. יכול להיות שאז יש את ה... אז עושה את העבודה הכי קשה, הכי טובה. זה פירוש מה שאמר רבא ברבר חנה. רבא ברבר חנה מדבר בפרק המוכרת הספינה, הוא מספר אולי 10 או 15 סיפורים על הרפתקאות שהיו לו בים, רובם בים ומיעוטם במדבר. וכל פעם, כל אחד הוא גוזמה יותר גדולה מחברו. ממש, זה, רואים כולם שזה משלים. וחיברו על זה ספרים. יש כמה וכמה ספרים שהתחברו על הכמה דפים האלה. והגאון מווילנה כתב על זה, גאוני עולם, ממש הכי גדולים. כתבו פירושים על הגדתות של רבא ברבר חנה. היו כאלה שכתבו על פי קבלה, היו כאלה שכתבו על פי היסטוריה, מה זה מרמז, על פי פילוסופיה, על פי תורת המוסר, כל מיני. כאן יש לנו דוגמה, מה שאמר רבא ברבר חנה, היי גלה דמטבע לספינתא, הגל שמטביע את הספינה, מתחזה קיצוציתא דנורא חיברתא ברישא. יש לו, זה נראה כאילו שיש לו ציציות, פרנזים כאלה, של אור לבן בראשו. זה משהו נפלא, נכון? משהו מאוד יפה. ציציות של פרוכת. בראשו יש לו משהו כזה של אור לבן. יש על כל גל, יש קצף. כשהשמש מאירה על זה, גל זה דבר מאוד יפה. הוא מכין אלה בעל ואת הדחקיקה להיה אשר יהיה. איך התגברנו על הגל? הוא רצה להגביע את הספינה. לקחנו מקל, שעל המקל היה כתוב אהיה אשר אהיה, נתנו לו מכה, אז הוא התפוצץ. זה דבר שרואים שזה משל. מה זה? אפשר לפוצץ גל עם מקל? כשאנחנו חושבים רגע מה זה גל, מה יש בגל בפנים, מה יש? רוח. אין כלום שם. משהו עגול כזה גדול, ענק, יכול להגיע לכמה קומות. המים הם רק בפריפריה. לפנים זה רק רוח. אין שם כלום לפנים. זאת אומרת, החלק הגלוי הוא בומבסטי ועושה רושם. מאחורי זה לא עומד שום דבר. זה ריק. גל הוא היצר הרע. דמת בליספינטה הוא החן והחשיבות. גל הוא היצר הרע כי זה דרכו. זה דרכו של היצר הרע, לעשות רושם, ובעצם אין לו כלום. הדרך של היצר הרע זה להפחיד. אם מישהו יעקב בעדינות אחרי היצר הרע, המחשבות שדוחפות אותו לעשות דברים לא אגונים, לא משנה, כל אחד יודע מה, זאת אומרת, לפי דרגתו, כל אחד יודע מה לא אגון עבורו, והוא רוצה להימנע. והיצר הרע מפחיד אותו, כאילו איך אתה יכול להימנע, זה יחסר לך, אתה תרגיש לא טוב. אז בעצם כל העניין שלו זה רק להפחיד. הכוח להפחיד זה לעשות בחוץ הרבה יותר רושם מה שהמשקל האמיתי של האדם. זה הכוח להפחיד. אדם שהוא מבפנים מלא, יש ממנו דרך ארץ, יראי מפניו, הוא לא צריך להפחיד. אם מישהו צריך להטיל פחד, להטיל מורה, סימן שבפנים הוא חלול, אין לו כלום. זה היצר הרע. היצר הרע, דמת בליספינטה, הוא החן והחשיבות, לשון ספון וחשוב. ספינה נקראת ספינה על שם זה שמונחים בתוכה כל מיני חפצים, ספינת סוחר, דברים חשובים שמכסים אותם, שלא יראו. אז להטביע את הספינה זה להטביע את החשיבות האמיתית של היהודי. מה זה החשיבות האמיתית של היהודי? החשיבות האמיתית של היהודי זה מה שדיברנו לפני 5 דקות, שאצל היהודי גם הדברים הכי פשוטים הם יהודיים. זה שאצל היהודי התורה והתפילה הם יהודיים, לא זה מה שמבדיל את היהודי מכל העמים אשר על פני האדמה, לא בזה הוא יהודי. כל גוי טוב כשהוא עומד בתפילה וכשלומד את תורתו, אז הוא רוחני. היהודי הוא יהודי גם כשהוא צחצח נעליים. גם כשהוא קושר נעליים, אומרים לו קודם תלבש ימין, אחר כך את השמאל, אחר כך תקשור את השמאל, אחר כך תקשור את הימין. מה כל זה? זה לטאטא פנוי מינים. אין רגע אחד שהיהודי הוא לא יהודי. וזה עיקר החשיבות. והיצר הרע רוצה, הוא נלחם נגד זה. איך הוא אומר? היצר הרע אומר, תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. זוכרים את הפתגם? ברחוב תתנהג כמו גוי, בבית תלבש טלית, תתכתף ב... לא יודע מה, תקרא, תתפלל, תתנדנד, אבל בחוץ שים את הכיפה בכיס. עד היום אומרים ככה בהרבה מקומות. היצר הרע רוצה להטביע או להשפיל חס ושלום בחינת החין והחשיבות של ישראל. בחינת מלכות דקדושה. ומתחל זה קיצוצית הדנוע חיברת ברישה. עכשיו ברישה כאן הוא מסביר על ציר הזמן, כמו בראשית. לא ברישה בראש הגל, אלא ברישה בתחילה. כי מתחילה יצר הרע מתלבש עצמו במצוות, הוא מטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. יש בזה שני פירושים, אני ראיתי שכותבים על זה שני פירושים. יש פירוש אחד שהעץ הרע ממציא מצוות. יש לו את המצוות שלו. אבל בדרך כלל לא ככה מסבירים. בדרך כלל מסבירים שזה הכל עניין אחד. יש לו עץ הרע את המצוות שלו, אבל לא על זה מדובר כאן. מדובר שהוא מסית את האדם לעשות מצוות באמת. אבל זה בא מהצד שלו. היה בבני ברק, הוא נפטר כבר לפני קרוב ל-50 שנה. אם אני לא טועה, אז בעוד שנתיים יהיה 50 שנה שהוא נפטר. אולי אפילו כבר 4-50 שנה, יכול להיות שאני לא זוכר את התאריך. היה האדמור מוויז'ניץ, הסבא של האדמור הנוכחי, רב חיים מאיר, האמרי חיים. אני זוכר אותו טוב. הוא... שמעתי עם אחד מהחבר'ה שם שהוא בטיש פעם, בליל שבת. היה אצלו טיש, זה היה... ספר על הטישים בוויז'ניץ, איך זה היה נראה, זה היה... אבל הוא, אז הוא אמר פעם ככה. הוא אמר, בוא אני אגיד לכם, בוא נלמד, איך אומרים, הלכות יצר הרע. יש מצוות מתוצרת היצר הרע ויש עבירות מתוצרת היצר הרע. הוא אמר דוגמה, מה נקרא מצווה, מה נקרא עבירה? הוא אמר, אם יש לי שכן חילוני, והוא בא אליי ומבקש ממני שאני אשאיל לו כלי עבודה, אז נכון שזה עבירה גדולה להשאיל לו? הנה, יש לכם עבירה מתוצרת היצר הרע. נכון שמצווה לדבר עליו לשון הרע ולשנוא אותו? הנה, יש לכם מצווה מתוצרת היצר הרע. דוגמה אחת קטנה. אבל זה לא עובד רק ככה. לפעמים יש גם התלהבות גדולה בעבודת השם, והבן אדם מפסיק לאכול, מפסיק לישון, ולא לוקח לעצמו אף פעם להתעברר, אף פעם לא יושב לצחוק עם חברים. כל הזמן לחוץ, 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 לחוץ. זה מצווה מתוצרת היצר הרע. כך כתוב. כתוב בביאור הליקוטים. היה אחד מגדול, ממש מגדולי עולם. אנחנו יודעים שריבוי אור גורם שבירת הכלים. הבן אדם הזה, או שהוא יזרוק את הכל, או שהוא ישתגע. וכבר מלכתחילה צריך לדעת שאין דבר כזה, זה לא עבודת השם. ובכלל, באופן רחב יותר, בעבודת השם אין מקום לעצבנות, ולא לאובססיה, ולא לדיכאונות, ולא כל הדברים האלה. כל הדברים האלה באים במקרה הטוב מקליפת נוגה. במקרה הרע, אז הם באים מקליפות יותר טמאות. חזון איש אמר פעם על רב גדול בחייו, הוא אמר את זה לתלמידים שלו, כמובן, הוא לא רצה להוציא עליו לעז, אבל הם סיפרו לו על החומרות שלו. היה לו כל מיני חומרות לא יודע מה. אז הוא אמר לתלמידים, הוא אמר, זה לא חומרות, זה עצבים. יש חומרות ויש עצבים, ואל תלמדו מזה, כי זה לא חומרות, זה עצבים. ובדרך כלל זה לא מגיע ממקום טוב. יש לפעמים עוד דברים, יש לפעמים שבן אדם מחמיר על עצמו יותר מדי, וזה גוזל לו את הזמן ואת הכוחות, ואז הוא לא יכול להתפלל כמו שצריך, הוא לא יכול ללמוד כמו שצריך, הוא לא יכול לחנך את הילדים שלו כמו שצריך. הבן אדם הוא גם מוגבל בזמן. הוא צריך, לא יודע, בשביל לקנות מצות הוא צריך לנסוע 50 קילומטר. בשביל לתרוג הוא צריך 50 קילומטר לכיוון האחר. בשביל להשיג, לא יודע מה, שמן לחנוכה זה צריך לנסוע עוד 100 קילומטר. אם כל החיים הם ככה, אז הילדים אחר כך לא מכירים את השם בכלל. אני צריך לדעת שהרבה הרבה דברים כאלה באים מהמקום הלא טוב. הוא מטעה את האדם כאילו מסיתו לעשות מצווה. זו מבחינת ציצית דנורא חיבה אותה, אש לבנה. אש לבנה זה דבר מאוד נחמד. אף על פי כן מלאך מזיקו. הוא מכין עלי בעל ותה דחקיקה להיה וכולי. ופה לקטע הבא צריך איזו הקדמה קטנה. יש עוד כמה דקות. חז"ל אמרו שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אי אפשר להיות חכם ולחטוא. תקבל על הדעת? אנחנו רואים ההפך. יש הרבה אנשים מאוד חכמים שחוטאים. פעם דיברנו על זה. אתם זוכרים את הילד עם הצלחות? עם הרימה של הצלחות? את זוכרת? מי עוד זוכר? אתה זוכר. אני אחזור את זה עוד פעם. היום כבר הזכרתי את זה לקבוצה אחת, הם גם שכחו. מעניין איך אפשר לשכוח דבר כזה. ילד קטן עוזר כביכול במרכאות, עוזר לאמא, הולך עם ארוחה, הרימה גדולה של צלחות, צלחות שנשברות, חסינה, מסוכית. הוא מוריד מהשולחן, הולך עם זה למטבח ככה, ואומר לו מישהו, אומר לו, הוא בא לך, אתה תפיל. אז הוא הולך הצידה לפינה ומפיל את כולם, הוא שובר אותו. אומרים לו, משוגע, מה עשית? הם אמרו לי, אתה תפיל, אז אני הפלתי. מה דעתכם על ילד כזה? איפה אתם מדרגים אותו בפיקחות? יש לו דעת או אין לו דעת? אין לו דעת. יפה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שולח לאדם יצר הרע. יצר הרע אומר לבן אדם, תשמע חביבי, איך שאתה מתפלל, ואיך שאתה לומד, ואיך שאתה מקיים מצוות, ואיך שאתה מדבר עם חברים, ואיך כל זה, אם תמשיך ככה, יכול להיות שעוד יומיים תלך לגנוב. אבל הוא לא שומע את כל האריכות הזאת. הוא אומר, הוא רק שומע, דיר בלק, אתה עוד מעט גונב. אז הוא הולך וגונב, הוא אומר, אמרו לי. נו, אז איפה הילד בטיפש הזה, מי זה? רק צריך להסתכל בריא, זה אנחנו. ואם נשים לב, אתם יכולים לעשות את זה, אם נשים לב, כל פיתוי של היצר הרע, כל פיתוי, ואפילו מתי שאין לנו מוח בכלל, אם אנחנו רגע אחד נעצור ונחשוב מה הולכים להגיד לנו בזה, בעצם הולכים לומר לנו שעוד מעט אנחנו נעשה כך וכך, לא מתכוונים להגיד לנו שנעשה כך וכך, וכשאנחנו כל כך הזנחנו את עצמנו שעוד מעט נעשה כך וכך. פעם נתתי לזה דוגמה אחרת. יושבים חבר'ה במועדון ומתווכחים, מה מדברים? פוליטיקה. אחד מביע עמדה כזאת, אחד מביע עמדה כזאת, וזה. בסוף מישהו אומר איזה משהו, אז השני אומר לו, אותו עוד מעט מדבר כמו צלי רשף, או כמו שלום עכשיו, או משהו כזה, אתה עוד מעט מדבר כמו. או שאומרים לבעל מקצוע, אתה עשית את זה כמו סנדלר. אז יש אחד שהוא מתגונן, הוא אומר, לא, לא נכון, אתה לא מבין מה שאני אומר, אתה לא... יש אחד שאומר, כן, אני גם סנדלר, מה אתה רוצה? הוא פשוט לא מבין את ה... הוא לא מבין את הדקירה, הוא לא מבין את האירוניה. עשית את זה כמו סנדלר, הוא אומר, באמת נכון, אני גם סנדלר. זאת אומרת, אנחנו כולנו, הרבה פעמים, פשוט לא מבינים את השפה. לא מבינים את הבדיחה, לא מבינים בדיחות, טיפוסים שלא מבינים בדיחות. אומרים לנו משהו עם קריצה, ואנחנו לא רואים את הקריצה. אז זה שבחיים בן אדם לא מבין בדיחות, וזה לא נורא. אבל יש עניינים ששם זה קריטי. אם זו שפת המדינה שאתה חי בה, לא יבוא בואי לך אם לא תבין. עכשיו, אז למה זה קורה? למה זה קורה? על זה חז"ל אמרו שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. הרוח שטות הזאת לא נותנת לבן אדם להסתכל בעין נכונה על הדברים. אם יש מישהו את הפיקחות להסתכל בעין נכונה על הדברים, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות, זה חייב להיות בדיחה. הוא מבין את זה ספונטני. יש משל מהבעל שם טוב, שזה בעצם השורש של כל מה שדיברנו עכשיו, זה מופיע בספר תולדות יעקב יוסף. הבעל שם טוב אומר שהיה מלך שהוא מלך על הרבה מדינות, גם את זה למדנו פעם. היה מלך שמלך על הרבה מדינות והוא רצה לבחון אותם אם הם נאמנים לו. אז הוא שלח אליהם, שלח שר, נתן הרבה כסף, הרבה נשק, הרבה חיילים, ושיפתה את המדינות למרות בו, או בטובות או ברעות. הוא בא למדינה אחת, נתן להם המון כסף, אז הם הכריזו על מרידה במלך. אחר כך משם הוא נסע למדינה אחרת, והוא אמר להם למרוד במלך, אז הם אמרו, לא רוצים. הוא אמר, אני אתן לכם כסף, לא רוצים. הוא התחיל להילחם בהם, אז הם נלחמו בו וגרשו אותו. אחר כך הוא נסע לעוד מדינה, התחיל לדבר איתם שצריך למרוד במלך. אז הם אמרו לו, זה לא יכול להיות, מלך כזה טוב, מי רוצה למרוד בו? מוכרחים לומר שהמלך בעצמו שלח אותך. באותו רגע, לא היה צריך להילחם בו, לא היה צריך כלום. זה בעצם השורש. רק בשביל, על זה, בדיוק על זה אמרו חז"ל, שאם בן אדם כן חוטא, סימן שאת השכל הזה הוא איבד. את השכל הזה לומר, מלך כזה טוב, מי רוצה למרוד בו, את השכל הזה הוא איבד. אין לו את השכל הזה. אז הוא חושב באמת שאומרים לו למרוד. עכשיו, בני אדם שמאבדים את השכל, יש בהם, ככה כותב הרב מצ'רים, בפרפרות לחוכמה, בעצם לא רק בפרפרות, באוספות שהוא הוסיף, בקיצור לקוטי מאורן, הוא כותב כך, הוא כותב, במשוגעים יש שני סוגים. יש סוג של משוגע שהשתבש לו השכל. והוא חושב שמה שהוא עושה זה בסדר. אבל אם לא יתנו לו, אז הוא יקנע. יש משוגעים שמסוגלים לפתוח ברז של מים רותחים, לסמרור החשמלי, ולחוץ את הידיים ולשטוף את הפנים, אחר כך הם הולכים לבית חולים. כבר רק היה מקרה כזה בירושלים. ואחר כך המשוגע אמר, מישהו בא לבקר אותו, שמעתי את זה מהמישהו הזה. המשוגע אמר לו, אתה חושב שלא ידעתי מה אני עושה? אני ידעתי בדיוק מה אני עושה. ידעתי בדיוק מה אני עושה. זאת אומרת, איזה דחף לעשות את זה, שאם הדחף הזה הוא לא יכול לעצור, לא יכול לעצור את זה בשום אופן. מה הם היו קושרים אותו והיו לא נותנים לו, אז אולי היה עושה. אבל יש לפעמים שהמשוגע השתבשה דעתו יותר. הוא מבין שזה הטוב וצריך ללכת על זה במסירות נפש. פה כבר זה שמי שעוצר אותו צריך כבר להשתמש בכוח. לא רק להגביל אותו, צריך להשתמש לו בכוח. צריך לפעמים לתת לו מכות, אחרת הוא יקר גפרו וישרוף את כל העיר. אותו דבר יש בעבודת השם, יש לפעמים שבן אדם משתבש לו המוח, אבל לא מי יודע מה. הוא נמשך אחרי משהו, יכול להגיד לעצמו, כאילו, לא וגמרנו וזה עובד. יש לפעמים שהוא משתבש לו המוח בצורה כזאת, שהוא ילך על מסירות נפש. הוא כאילו, הוא בטוח שזהו זה, ואין מה לעשות. אחד כזה, קשה מאוד, אין דרך איך לדבר איתו. אין דרך לדבר איתו. על זה צריך איזושהי סגולה. בן אדם בגשמיות, אפשר לעשות לו אשפוז כפוי, לקשור אותו באזיקים שלא ישרוף את העיר. אבל מה יהיה עם זה ברוחניות? בן אדם פתאום השתבשה דעתו, הוא חושב שהוא מציל את העולם. הוא חושב שהוא מציל את העולם, והוא בעצם הורס את העולם. מה עושים עם אחד כזה? אחד כזה צריך לקחת אותו לאיזה צדיק, שייתן לו ברכה. איך היו עושים בזמן הקדום, אחת כזה היו תולים עליו כמאה. והיה שהרוח שטות תעזר אותו. כאן לא היה עוזר כוח. כן. אי אפשר להפעיל כוח. מה?
איך הרוח שטות הזאת מגיעה בכלל? מה
השורת? שאלה טובה. היא לא מגיעה, היא מגיעה בשלבים. אם הבן אדם הולך עם הרוח שטות הרגילה, בסוף הוא נופל לרוח שטות הזאת. קצת דוגמה לרוח שטות כזאת, שאנחנו, אפשר לראות את זה בכמה דברים. אפשר לראות את זה פה, במדינה שלנו, אפשר לראות את זה באובססיה של השמאל. רואים את זה מאוד חזק. פורטים את הענף שיושבים עליו ועושים את זה בדביקות, וחושבים שעם זה מצילים את העולם. אבל יש את זה גם הרבה פעמים בזה שבן אדם רודף אחרי כסף יותר מדי.
התמכות.
כסף, מה?
התמכות.
התמכרויות. בהתמכרויות זה גבולי, כאילו באיזשהו מקום הוא כן יודע שזה לא טוב. אבל הכסף, זה כסף, מה, כסף, קוראים לכסף חמצן. ויש כמה דוגמאות שאפילו בכוח, אפילו מה שלא יהיה, צריך כאילו לחבר אותו למשהו מעל השכל. יש שיטות, כאן הוא מביא את הדוגמה של, של קמאות. זה לא אומר שהדרך היחידה זה קמאות, אבל אותו דבר בעבודת השם, ביום יום, שלא מדברים על משוגעים, אלא מדברים על, על אנחנו, אנחנו הטיפשים. אנחנו אומרים, הטיפש הזה לא היה אני, הייתי גם צוחק ביחד עם כולם. אותנו זה כבר לא מצחיק בכלל, אנחנו הטיפשים. אז יש שני דרכים איך לעבוד את השם. יש דרך אחת שנקראת התקפיה. שהבן אדם אומר לעצמו, אתה רוצה, לא תקבל. אבל אם הוא מבין שככה זה טוב, הוא מציל את עצמו נפשית, הוא מציל את העולם, וזה, אז זה אי אפשר להתקפיה. על זה הוא צריך פשוט לשבת ללמוד תורה. הוא צריך להיפתח לאור הגדול של התורה, שיראה לו את האמת, מה באמת עוזר, מה באמת לא עוזר. וזה כמו הקמאה בשביל התורה. זה לא דומה.
אבל גם אתה התקפיה, זה בעצם ללמוד תורה.
כדי ללמוד, נכון, 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 אבל לא פוגעים בשיגונות שלו באופן ישיר. השיגעון שלו זה לא זה שהוא לא רוצה ללמוד. השיגעון שלו זה שהוא רוצה, זה דבר תאווה, שמזה הוא לא מוכן לרדת. אז הדרך לחבר אותו חזרה לקדוש ברוך הוא, למרות שבינתיים המוח שלו עקום ומעוקם. אבל זהו, זה, יש סגולה בתורה, חוץ מהשכל של התורה.
ומה עם דוגמאות כמו שנתת קודם, שהשיגעון הוא בתוך עבודה?
אם על זה משהו בעבודת השם, כמו החומרה שיצבים, איך אז הבן אדם יכול להבחין שזה מה שקורה?
בדרך כלל הדברים
האלה מביאים את האדם למשהו שהוא מאוד דומה לסוג של קראות. ואם מחברים אותו חזרה לאמונת חכמים, זה, אבל צריך הרבה רחמים, זה לא פשוט. כי בדרך כלל הבן אדם שמדבר על אמונת חכמים, אז הוא מחפש חכם שהוא יוכל לראות. אין היום את מי להראות. היה, היום פחות יש את מי להראות. אז זה יותר קשה. זה באמת קשה, זה בעיה. מי נופל לפינות האלה? כל מיני אוטודידקטים, כאלה שמנהיגים את עצמם. בן אדם שיש לו ביטול יהודי אמיתי, יהודי הרי שמיים אמיתי, הוא יקבל את מה שהוא אומר לו, יגיד לו זה לא דרך. או שיש לו מנהיג שקרן, זה גם יכול להיות. יש מנהיגים של שקר, לא? זה גם דוגמה של יצרה שמתלבש במצרות. בעיה, צריך הרבה להתפלל את זה. נשאיר את זה לפעם אחרת, נראה את זה לפני. שמי אזור שנלמד על דברים יותר שמחים, לא על משוגעים ועל חיים.
למה? זה משמח.
זה משמח. כן, זה בסדר, אבל אני אומר דבר על משוגעים, זה פחות שמח. אם מותר להיות משוגע, זה בסדר גמור. בהתבודדות מותר להיות משוגע.
Gracias.